טוב, מוריי ורבותיי, ברוכים הנמצאים. בעזרת השם, אנחנו הולכים ללמוד ביחד מתורת מורנו ורבנו הרב אליש הזצל לפרשת כי תבוא. אנחנו מתקרבים ומתקדמים בימי אלול לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה. והנושא של פרשת כי תבוא נראה על פניו לא מאוד מתאים לחודש אלול. כמובן שיש הרבה נושאים בפרשת כי תבוא, וביניהם גם ברכות וקללות שאנחנו אומרים כדי שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. והרב אליש הזצל היה מקפיד להגיד שתכלה זה לא רק מלשון סיום וכילוי, אלא גם מלשון כלי. אפשר לפרש את זה מלשון כלי. כלומר, הדברים הלא טובים שהיו במהלך השנה שחלפה, לא חייבים להיות כאלה שאנחנו רוצים רק להיפטר מהם, אלא הם יכולים להוות סוג של הכנה וכלי לשפע שיבוא בשנה הבאה. זאת אומרת, אנחנו לא רק רוצים שהדברים הרעים יחלפו ויעברו, אלא אנחנו מתפללים להשם שכל הדברים הפחות טובים שהיו בשנה הזאת יהפכו להיות כאלה שמכשירים את הכלי שלנו לקלוט שפע חדש. ואז הברכה תכלה שנה וקללותיה יותר מובנת, כי המשמעות שלה היא לא רק שאנחנו רוצים שהדברים הלא טובים יחלפו ויעברו, אלא אנחנו מכינים את עצמנו שגם אם חלילה יהיו דברים פחות טובים, הם יהפכו אותנו לכלי יותר מוכשר לקבלת השפע. זה ככה הערה שהוא היה חוזר עליה הרבה מאוד פעמים. אבל אחד הנושאים המעניינים והחשובים שפרשת כי תבוא עוסקת בה, בו, זה נושא השמחה. והסוגיה שאנחנו ננסה להעמיק בה היום זה מקום השמחה בחיים ומקום השמחה בעבודת השם בפרט. ואת הדברים האלה אנחנו נעשה על ידי העמקה במצוות שבהן נפתחת פרשת כי תבוא. אז בואו נעיין ביחד למי שיש את הדפים. תודה רבה עידו על הדפים, ברוך תהיה, יעבדוך העמים, ימלא השם כל מי שלא תמחה לטובה. יהיו הדברים שאנחנו לומדים היום, עילוי לנשמת רב סרן בר פלח, שנפל את שלשום בקרב בג'נין, לוחם אמיץ גיבור, והדברים שאנחנו נלמד יהיו עילוי לנשמתו, וגם אנחנו נזכיר דברים ממנו שקשורים ללימוד שלנו היום. זה בעזרת השם בהמשך. אז בואו נפתח בפסוקים מתחילת פרשת כי תבוא. אומרת התורה, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה. וכעת מתחילה התורה לספר לנו את מצוות הבאת הביקורים. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך, נותן לך, ושמת ותנה והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. מביא הביקורים, עולה לבית המקדש, ושם, אומרת התורה, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. ולקח הכהן התנה מידיך, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, ואיש שם לגוי גדול עצום ורב. זאת פרשת מקרא ביקורים, שכולנו מכירים אותה מאיפה? מהגדה של פסח. יפה מאוד. אז הדבר הראשון שאני רוצה שנשים לב אליו, הוא הפסוק שמקדים את פרשת מקרא ביקורים. שימו לב מה נאמר פה. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוקיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. זאת אומרת, בפשטות זאת עדיין לא תחילת פרשת מקרא ביקורים. היא תבוא רק בהמשך, נכון? אז מה פשר הפסוק הראשון שפותח את פרשת מקרא ביקורים? מה האדם אומר? ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוקיך. מה האדם אומר? מקרא ביקורים הוא יגיד רק בהמשך. אז מה פשר הפסוק הזה? זו שאלה ראשונה שאנחנו ננסה לענות עליה. אגב, מהלשון הגדתי, יש שפרשו שככה, שזאת הסיבה שהגדה של פסח נקראת הגדה של פסח, מלשון ההגדה, כי לב ההגדה זה מקרא ביקורים. בגלל שהתכלית של יציאת מצרים זו הכניסה לארץ, ואיפה אנחנו לומדים על הכניסה לארץ בהגדה של פסח? במקרא ביקורים, לכן נקראת הגדה, הגדתי היום. נמשיך עם מקרא ביקורים. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוינינו ואת עמלנו ואת לחצנו, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים, ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב דבש. ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, והנחתו לפני השם אלוקיך והשתחווית לפני השם אלוקיך. ואז מגיע הפסוק שבעצם פותח את כל נושא השמחה בפרשה, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. מה השאלה שעולה לנו מיד כשאנחנו קוראים את הפסוק הזה? או יכולה להתעורר כשאנחנו קוראים אותו? בשונה ממקומות אחרים בתורה וגם בספר דברים, אין כאן ציווי של נתינה לגר. אין כאן ציווי של נתינה ללוי. אלא התורה מצווה את זה כאילו ממילא. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. צריך להבין את הנקודה הזו. מה הנקודה שבה התורה ללמד אותנו בכך שהיא לא אומרת תיתן לו, אלא היא אומרת ושמחת. וכאילו ממילא גם הגר, הלוי וכל אשר לך. בסדר, זו נקודה שנייה שאנחנו צריכים לנסות להבין. ואז מגיעה פרשת וידוי מעשרות, אחרי שסיימנו את פרשת מקרא ביקורים, בשנה השלישית והשישית, אחרי שהאדם מביא את המעשרות, יש מצווה שנקראת וידוי מעשרות. בוא נראה. כי תחלה לאסר את כל מאסר תבואתך בשנה השלישית, שנת המאסר, ונתת ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ואכלו בשעריך וסבאו. ממש כמו שאמרנו לפני כן, כאן כתוב מפורש שאדם צריך לתת. ואמרת לפני השם אלוהיך, ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה, ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. לא אכלתי בעוני ועוני ממנו, זאת אומרת, לא אכלתי במצב של עצב, באבלות, ולא ביארתי ממנו בתמה, זאת אומרת, שמרתי על הלכות הטהרה שקשורות במתנות שאנחנו נותנים לכהנים, ללוויים. ולא נתתי ממנו למת, שמעתי בכל השם אלוהי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. בעקבות כל הדברים האלה, השקיף הממון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש. אז יש לנו כאן שתי מצוות למעשה שקשורות בדיבור, נכון? מצוות. נכון, מצוות הביקורים ויותר מזה, מצוות. מה? כן, זה המצווה השנייה. מצוות הביקורים ומתלווה למצוות הביקורים איזו מצווה? לא, וידוי מעשות זה אחר כך. מה המוקד של מצוות הביקורים? אצלנו כאן. מה שאנחנו אומרים, מה? מקרא ביקורים. מקרא ביקורים, בסדר? יש לנו כאן את מקרא ביקורים. יש לנו את מצוות הביקורים ומצוות מקרא ביקורים. ועל גבי זה, אחר כך יש לנו את מצוות וידוי מעשרות. שתי מצוות שקשורות בדיבור. מקרא ביקורים, הגדתי היום, והמצווה של וידוי מעשרות. בסדר? עכשיו, שאלנו בפתיחה, מה הפשר הפסוק שמקדים את מקרא הביקורים? בוא נחזור לפסוק. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוקיך, קיבלתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. ואז הכהן לוקח את הטנא ומגיע ומתחילה פרשת מקרא ביקורים. מה שאלנו? מה זה ואמרת אליו? מה אתה אומר? כן, זה יכול להיות, אבל איך אתה מוכיח את זה מהפסוק? כלומר, מה אתה לומד מהפסוק? זה הערה יפה, כשלעצמה, אבל... יפה. לא, הפירוש מקובל לגמרי. בואו נתבונן קצת בפירוש שרשי אומר לנו על הפסוק הזה, בשתי מילים. שתי מילים, עליהם רשי מביא שלוש מילים. שימו לב, מקור מספר 2, ואמרת אליו, אומר רשי, שאינך כפוי טובה. למה רש"י מתכוון? מה העניין? האם הוא מסב את הדברים שלו על כל מקרא ביקורים שנביא אחר כך? זאת אומרת, כל מה שהחקלאי הזה מביא במקרא ביקורים, זה חוסר כפיות הטובה שלו, או שיש כאן משהו שמגיע לפני מקרא ביקורים. בואו נראה עוד פעם את הפסוק. שימו לב, דבר מאוד מעניין. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום להשם אלוהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. זאת אומרת, מה קורה בפסוק הזה מבחינת הנקודה שהאדם מדבר עליה? לפי מה שרשי אומר שאינך כפוי טובה, על מה אינך כפוי טובה? על זה שהגעת לארץ. זאת אומרת, מה שקורה בפסוק הראשון, תשימו לב. ואת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגעתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. ואז ולקח הכהן אתם מידיך. זאת אומרת, על מה רשי אומר אינך כפוי טובה? על זה שהגעת לארץ. זאת אומרת, אתה לא רואה את ההגעה לארץ כדבר שמובן מאליו. בואו נתבונן קצת במשמעות של כפיות טובה. מה זה כפיות טובה? ומה זה הכרת הטוב? מה המשמעות של כפוי טובה? ממה זה מגיע? ממה נגזר הביטוי כפוי טובה? מה זאת אומרת לחסות? כן, אז מה המשמעות שלו? מה זה אומר שהאדם הוא כפוי טובה? מי חיסה? את מה חיסו? מה? זהו, אבל מה זה אומר מבחינת הביטוי כפוי טובה? אז ההסבר כפוי טובה זה אומר שהאדם רואה את הטובה שניתנה לו ככזאת שכפויה עליו. זאת אומרת, הוא לא רואה אותה כמשהו שנעשה כמחווה או כמשהו מיוחד. זה כאילו כפו את זה עליך, כן. נכון, זאת אומרת, זה אפשר להגיד העמדה הנפשית של המקבל, אבל מצידו הוא מתייחס לטובה כמה שכפוי עליו. זאת אומרת, זה שני צדדים של אותו מטבע. זאת אומרת, כשהאדם רואה את הטובה כמשהו שלא פונה אליו, הוא רואה אותה ככפויה עליו. כאילו כפו עליך. תחשבו על כפה למר כגיגית. אפשר להגיד שעם ישראל קיבל את התורה, אבל במידה מסוימת הם ראו את התורה כמשהו שכפוי עליהם, בכוח. הם עשויים להרגיש ככה. מה? מה, נתינה של התורה? כן, זאת אומרת, אבל עם ישראל רצה את התורה, אבל בכל זאת היה שם מימד של כפייה. מה הנקודה של כפייה שמכריחים אותך? הרי אם מישהו נותן לך מתנה, אתה לא תגיד, מתנה, הוא כפה עליי את המתנה שלו, נכון? אתה רוצה את המתנה. מישהו קנה לך שעון יקר. אתה לא תגיד, הוא כפה עליי את השעון. זה מתנה, אני רוצה אותה. מה זה כפיות טובה? זה שאתה רואה את המתנה שניתנה לך כאילו כופים אותך, אותה עליך. זאת אומרת, מה הנקודה שממנה מגיעה תחושת כפיות הטובה? למה? קודם כל זה מעניין. קודם כל זה הסתכלות נורא מעניינת. לא חשבתי על זה שהגאווה של כפיות הטובה, כי אתה לא רוצה לקבל. שזה מעניין. כן, כן, מעניין. זה מעניין. אבל אפשר להסביר את כפיות הטובה בצורה יותר פשוטה. זאת אומרת, זה כבר העמקה. מה שאתה אומר זה העמקה. אפשר להבין את זה בצורה יותר פשוטה, שאתה רואה את זה כמובן מאליו. זאת אומרת, הסיבה שאתה לא מתייחס לטובה כמשהו מיוחד, כי אתה רואה אותה כמשהו שהוא חלק ממערכת המובן מאליו. זאת אומרת, למה האדם רואה את הטובה ככפויה עליו? בגלל שהוא לא חושב שזה משהו מיוחד. כמו שחוקי הטבע כפויים עליו, אז גם הטובה הזו היא חלק מהחוקים של הטבע. זה ברור שהשמש זורחת. זה ברור שזה כפוי עליי. זה לא משהו שנובע מהארת פנים. אתם זוכרים, דיברנו בשבוע שעבר על היחס בין אחור לבין פנים. נכון? בין אחוריים לבין פנים. מה ההבדל בין אחור לפנים? שהאחור זה הצד הטבעי. והפנים זה הצד הרצוני. כשאנחנו מפנים את הפנים שלנו למישהו, אנחנו מביעים את הרצון שלנו. כי באור פני מלך חיים. חיים ברצונו. וכשאנחנו מסבים את אחורינו כלפי מישהו, מה אנחנו בעצם מבטאים בזה? שאנחנו לא רוצים להסתכל עליו. כשאנחנו נותנים מתנה למישהו ולא מפנים את הפנים שלנו אליו, זה נקרא לכפות במידה מסוימת את הנתינה. המקבל לא רואה את זה כנתינה, והנותן לא עושה את זה גם כנתינה, אלא עושה את זה באופן כפוי, כאילו. כאילו כופים אותו לדבר הזה. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים כאן, שכל נושא כפיות הטובה נובע בעומק מתודעה, סוג של תודעה נפשית, שאפשר לכנות אותה מערכת הטבע של האדם. ככל שהאדם מחובר למערכת הטבע, הוא לא מכיר טובה. וככל שהוא מחובר למערכות יותר גבוהות, יותר פנימיות בנפש שלו, הוא יותר מחובר למושג הטובה. הטובה כמישהו שעושה לך טובה באמת. בסדר, אנחנו נעמיק בנקודה הזו. אנחנו מנסים להבין את הנקודה הזו של מה גורם לכפיות טובה ומה פותח את האדם, סליחה, מה פותח את האדם להכיר טובה. אז הנקודה הראשונה שדיברנו עליה לפחות בפסוק כאן, זה האמירה של האדם מביא מקרא הביקורים, ואמרת אליו, הגעתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. זאת אומרת, היחס של מביא מקרא הביקורים לארץ ישראל הוא יחס של מתנה. זה לא מובן מאליו שיש לאדם ארץ. זאת אומרת, נגיד את זה ככה, הכרוניקה שהובילה את עם ישראל במשך הדורות, כשהם היו בארץ ישראל, לנפילה מוסרית, רוחנית, ממה היא נבעה? ממה הכרוניקה הזו נבעה? מזה שהם התייחסו לארץ כדבר מובן מאליו, ואז הם לא ראו את מי ש... בדיוק. את מי שנתן להם את הארץ. הם בעצם התנהלו כמי שרואים את מערכת הארץ כמערכת אחור. לא כמערכת של פנים, שמישהו פנה אלינו ונתן לנו את הארץ. וכשהאדם מקבל מתנה ממישהו, והוא מסב את האחור שלו לנותן המתנה, הוא יכול לעשות מה שבא לו עם המתנה. כי בעצם הוא לא רואה את נותן המתנה. נותן המתנה נתן לך מתנה, כי בעצם הוא רוצה קשר איתך. ואם אתה מסב את האחוריים שלך אליו, בעצם אתה לא רוצה קשר איתו. אתם זוכרים את העונש שקיבל הנחש, שהוא יאכל אפר כל ימי חייו. למה? כי מה נותן לו האפר? הוא נותן לו, אפשר להגיד, ארץ בזמינות, 24/7, אבל מה אין לו? אין לו קשר. הוא מנותק מהקשר לנותן המתנה. לכן הנחש הוא כאילו סוג של מודל לכפוי טובה. הגמרא בברכות אומרת שמי שלא קורע במודים, הכוונה מי שלא משתחווה בתפילת מודים, שדרו אחרי שהוא נפטר נעשה נחש אחרי 7 שנים. מה הקשר בין הנחש לבין אדם שלא קורע במודים? הקריאה היא ביטוי להכרת הטוב. כשאדם קורע במודים זה אומר שהוא מכיר טובה, הוא לא רק אומר מילים, אלא הוא מכיר טובה למי שנתן לו את המתנה. ואם הוא לא עושה את זה, הוא בעצם הופך להיות כמו הנחש. שהוא אהב טיפוס של דמות שמנותקת מאור הפנים. כן, כן, אבל כדי שזה יהפוך להיות דבר חי ולא מילים שאנחנו אומרים, איך זה עובד? איך נוכל להפוך באמת את הדבר להיות לא מובן מאליו? הרי בן אדם אומר, אני קם בבוקר ורואה את השמש זורחת, אז זה כן מובן מאליו. או אני חי בארץ כבר, אני נולדתי בארץ. אז מה, זה מובן מאליו. אז איך זה עובד? מה? מכיר את הנותן. אבל מה הכוונה מכיר את הנותן? אני לדוגמה חי בארץ, לא רואה בזה משהו מחודש, אז מה זה להכיר את הנותן? חייבים לומר שיש בתוך כל אדם מערכת שהקיום לא מובן לה מאליו. מה הכוונה? יש בתוך כל אדם יכולת להתחבר לתודעה אחרת שבתודעה הזו הוא לא מקבל את החיים פעם, אלא מקבל אותם עכשיו. היום. הגעתי היום. זאת אומרת, כשאדם קם בבוקר ורואה את הזריחה, יש אחד שרואה את מה שקרה אתמול, ויש אחד שחווה ברגע הזה את הארת הפנים האלוקית. אבל איך? כי בתוך האדם יש מערכת שרואה את חוקי הטבע כסוג של הארת פנים אלוקית בעצמה. זאת אומרת, ההבדל בין בני אדם זה לא הבדל של ידע. יש שני אנשים שיגידו להם ידע מסוים. השאלה היא, האם האדם מחובר לידע הזה? האם הידע הזה הוא ידע שהוא חווה אותו? יש שני אנשים שיכולים להגיד להם, תשמע, הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית. ויש אדם אחד שחווה את זה, ויש אדם אחד שיודע את זה בראש, אבל זה לא עושה עליו שום רושם. ההבנה של האדם שמביא את מקרא הביקורים וקולט שארץ ישראל היא מתנה, גורמת לו בעצם לשינוי תודעתי. הביקורים זה הראשית, נכון? ראשית פרי האדמה. מי האדם הראשון שהביא את הראשית בהיסטוריה? מה? הבל. זאת אומרת, יש שני אנשים בתחילת ההיסטוריה האנושית לפי התנך שמביאים מתנות. הבל מביא מתנה וקין מביא מתנה. קין מביא מאיזה סוג של מה? לא מהמובחר, נכון? והבל מביא מבכורות צונו וחלביהן. קין מביא מפרי האדמה. ובמידה מסוימת, הבל הוא המודל שלנו לביקורים. למה? כי קין בעצם והבל זה שני סוגים של תודעות של בני האדם. קין והבל נמצאים בתוך כל אדם. בתוכו יש תודעת קין ותודעת הבל. מה המאפיין של תודעת קין? מה המאפיין של תודעת הבל? קין, כשמו כן הוא, הוא תודעת הקניין. או במילים יותר פשוטות זה תודעת היש. האדם חווה את עצמו כיש, כישות. קניתי איש את השם. האדם חווה את עצמו כיש, קיים. הקניין זה מה שנותן לאדם את תחושת הקיום. הבל זו בדיוק התחושה ההפוכה. שהאדם הוא לא כלום. או יותר נכון, האדם הוא הבל של משהו. מה זה הבל? זה מה שיוצא לך מהפה. הבל חווה את עצמו כחלק מהדיבור האלוקי, שבכל רגע קיים. אז מה ברור להבל שלא ברור לקין? לקין יש תחושה שהוא קיים. הוא לא יכול להתעלם מהקיום של אלוקים. אז מה הוא מביא לאלוקים? הוא מביא את מה שיש, מה שנשאר. זאת אומרת, קין מבין שהוא צריך לתת לאלוקים, אבל הוא לא חווה את החיים שלו כמגיעים משורש האלוקות. ולכן קין מביא, אבל הוא לא מביא את הראשית. אבל הבל מבין שאין לו שום קיום בלי הרצון האלוקי. ולכן הוא מביא את הראשית. מה זה את הראשית? את הדבר הראשון, את הדבר לאו דווקא הטוב ביותר, אלא את ההתחלה. בסדר, זה מובן? ההבדל בין קין והבל? קין חווה את עצמו כיש, ובנוסף אליו יש את אלוקים. הבל רואה את עצמו כמי שאין לו שום קיום בלי אלוקים. מה זה? מי? בגלל שהשם מקבל את הקורבן של הבל, לא של קין. אז הוא מקנה בו. זאת אומרת, הוא חושב שזה שרירותי. למה אלוקים קיבל את הקורבן שלו ולא את הקורבן שלי? סתם. אז הוא כועס עליו, הוא מקנה בו. במקום לנסות לחשוב, רגע, מה הסיבה שהוא קיבל את הקורבן שלו ולא את הקורבן שלי? אולי יש לזה סיבה? כן. בהחלט. עכשיו, זו נקודה נורא מעניינת, כי בעצם אפשר להגיד שהראשון בעולם, בהיסטוריה, שחווה דיכאון או עצבות, זה קין. למה נפלו פניך? השם אומר לקין. אז אנחנו רואים שיש כאן איזו נקודה שקשורה באופן מסוים לשמחה. זאת אומרת, חוויית הקין, חוויית הקניין, מביאה אותו בסופו של דבר, בסופו של תהליך, בגלל הקנאה שלו, גם לחוסר שמחה. אנחנו נחזור לזה בעזרת השם בהמשך. כן. נכון, אבל כתוב מפורש שהוא עצוב. זהו. כאילו, הקין זה הפעם הראשונה שמופיעה עצבות. עכשיו, באותו מקור מספר 2 שלמדנו לפני כן, על המילים בתורה, עשיתי ככל אשר ציוויתני, איפה זה מופיע? עשיתי ככל אשר ציוויתני. אתם רואים את זה בפסוקים לפניכם? בדיוק. אז מה רש"י אומר על זה? עשיתי ככל אשר ציוויתני, שמחתי ושימחתי בו. לפי המדרש. שמחתי ושימחתי בו. אנחנו ננסה להבין אחרי זה את היחס בין שני הצדדים. בין שמחתי לבין שימחתי. שמחתי ושימחתי בו. עכשיו, בואו נתבונן לרגע במושג כפוי טובה. בסדר? כמו המושג שדיברנו עליו לפני כן, כפוי טובה. בואו נסתכל במקור מספר 3. גם מספר דברים בפרק ל"ב, בביקורת, תשימו לב שהדף מופיע בו שם השם, צריך לגנוז אותו אחר כך. התורה אומרת בביקורת, בתוכחה של משה רבנו לעם ישראל, הלא השם תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם. הלא הוא אביך קניך, הוא עשך ויכונניך. מה משה רבנו אומר לעם ישראל? איך אתם מתנהגים להשם בכפיות טובה? הלהשם תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם. הלא הוא אביך קניך, הוא האבא שלך, הוא קנה אותך, הוא עשך ויכונניך. איך אתם כעם שקיבל את חייו, קיבל את כל קיומו מהשם, מתנהגים אליו ככה? עכשיו, תראו מה רש"י אומר, עם נבל ששכחו את העשוי להם. אז כמובן, גם כאן, כשאומרים על מישהו שהוא שוכח את מה שעשוי לו, מה הוא שכח? ברור שהם לא שכחו, אלא מה הכוונה? שזה הפסיק להיות משהו שמשפיע על החיים שלהם. כשאומרים שמישהו שוכח, אין הכוונה שהוא לא זוכר את זה, שהזיכרון לא פועל עליו כלום. אדם יכול להגיד, אני שכחתי את השם. מה זאת אומרת שכחת את השם? יש דברים שלא שוכחים, כמו שאומרים. אז מה הכוונה שהוא שוכח? שזה מפסיק להיות פקטור משמעותי בחיים שלו. עכשיו תראו איך הרמב"ן מסביר את זה. וייתכן שיקרה כן, למה נקרא נבל? מה זה נבל? וייתכן שיקרה כן בעבור שהוא נופל מבני אדם. מה פירוש המילה נבל? אתם יודעים שבעברית, בשפות השמיות, הבית והפי מתחלפות. אז הרמב"ן אומר שנבל זה מלשון נפל. נפל. כן, בדיוק. הוא מביא את הדוגמה הזו. נבל זה נפל. וייתכן שיקרה כן בעבור שהוא נופל מבני אדם. זאת אומרת, נופל מהמינימום של בני אדם. כאשר יאמר כאלה נובלת עליה. או נובלת עליה. כוונה כמו צמח נובל, כמו נופלת עליה, שהעלים שלה נופלים. ויקראו המתה נבילה. למה? שנפלה לארץ ומתה. כמו שאמר, לראות את מפלת האריה. מפלת זה נבלת האריה, בסיפור של שמשון. אם כן, יאמר הכתוב, הזאת תגמלו את השם על הטובות שעשה עמכם? עם נבל, שהוא משלם רעה תחת טובה, ולא חכם, לדעת כי לנפשכם גמלו הרעה הזאת, לא לאל. כעניין שנאמר, אם חטאת, מה תפעל בו? ורבו פשעיך, מה תעשה לו? אם צדקת, מה תיתן לו? או מה מידך ייקח? וכו'. זאת אומרת, איך הרמב"ן מפרש את העניין של כפיות הטובה? נבל, זו נפילה מתחת למינימום של ההתנהגות האנושית. זאת אומרת, הבסיס, המינימום, זה כפיות, כפיות טובה או הכרת הטוב. עכשיו, אחרי שביררנו את הנושא הזה קצת של הכרת הטוב ולעומתה כפיות הטובה, שזה סוג של בסיס אנושי, ולפי מה שהסברנו, הוא נובע מהתודעה של האדם כמי שרואה את מה שנתנו לו כדבר מתמשך. כוונה שזה לא פשוט שהאדם מקבל את זה. איך יהודי מתחיל את הבוקר שלו? מתחיל במודה, נכון? מודה אני לפניך מלך חי וקיים. ההודעה על מה אתה מודה? על זה שלא מובן לך מאליו, שהחזירו לך את החיים. נכון? עכשיו, מודה זה מלשון מה? גם מלשון הודעה, במובן של אני מודה לך, וגם במובן של הודעה על האמת. מה הכוונה הודעה על האמת? מה? לא, מודה אני לפניך. כן, אני מודה שאני עומד לפניך. זאת אומרת, מה הנקודה של ההודעה? זו נקודה מאוד מאוד חשובה, ש... לפעמים כשבן אדם מקבל משהו לא טוב בחיים, נכון? חלילה, בן אדם מקבל משהו קשה. אז אם הנקודה של עבודת השם של האדם היא קשורה רק לטוב, אז אני מודה מתי שאני מודה. הכוונה מתי שיש לי משהו טוב, אני מודה. תודה רבה, נתת לי מתנה. אבל מתי שיש משהו לא טוב, אז האדם אומר, טוב, טוב, על זה אני לא מודה. אבל אם... מודה זה מלשון הודעה ולא רק מלשון תודה. אז מה זה אומר? הוא אומר שגם כשהאדם יש לו קושי, הוא אומר, אני מודה שזה הכל ממך. אני מודה שאין דבר בעולם שהוא מלבדך. אין עוד מלבדו. היום, בשיעור אחר, מישהו צחק, הוא אמר, מישהו הגיע לפני ואמר, למה אנחנו שרים את באדון הסליחות, אנחנו שרים, חטאנו לפניך. רחם עלינו. מה אתה שר? חטאת, אז מה אתה עושה שיר? אז מישהו אמר לי, אני לא שר את זה. ואז הוא שמע שאחד מגדולי הרבנים גם לא שר את זה. אז מישהו הזכיר את זה בשיעור, אז הוא אמר, עזוב, זה עוד מילא. שרים גם סקילה, שרפה, הרג וחנק. אז זה בכלל אתה לא מבין מה נסגר פה. סקילה, שרפה, הרג וחנק. תגיד לי מה, אתה נורמלי? אתה שר את זה ש... אבל ואז חשבתי פתאום איזה מדהים מה שעם ישראל. כשיהודי יודע שהוא צריך לקבל משהו לא טוב בחיים, שלא נדע. אז הוא יודע שזה מול השם, שמהשם הוא מקבל את זה. לכן אפילו בתוך הדבר הלא טוב, הוא יודע שיש שם בסופו של דבר, יש פנים מאחורי זה. כן, בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, היהודי, זה, אפשר להגיד שזה שני צדדים של המטבע. הוא שר, חטאנו לפניך. למה? כי אנחנו יודעים שגם כשחטאנו זה היה לפניך. אנחנו אף פעם לא בורחים ממך באמת. אנחנו יודעים שזה לפניך. אז אנחנו שרים. כי גם כשחטאנו זה לפניך. אז הקדוש ברוך אנחנו יודעים גם סקילה שרפה, הרג וחנק, זה גם לפניך. זה גם אתה מביא את זה. זאת אומרת, זה גם מודה וגם מלשון הודעה. שהאדם יודע שגם הדברים הלא טובים זה חלק מהשגחת השם על האדם. זאת אומרת, הוא לא מפריד בעולם שלו בין הדברים הטובים לבין הדברים הלא טובים. הוא יודע שהכל זה לטובתו. הכל. גם הדברים הלא טובים. מה זה, מה? איזה הערה? כן.
חשוב.
נכון, נכון. מעצים את הקושייה. יפה מאוד, יפה מאוד. אני חשבתי שאתה תגיד, קודם כל זה פירוש מקסים, אבל חשבתי, עודי עלי פשעי, אתה תיסע אבוני. מעניין. יפה מאוד, יפה. איך, אגב, איך הוא הוכיח שזה נכתב לשבת? טוב, האמת זה הגיוני, רוב הפיוטים נכתבו לשבת, צעודות שבת וכל זה. נכון, נכון, כן, כן, זה שיר. טוב, יפה, יפה מאוד. אז תראו, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, והבטחנו מה שנקרא לדבר על השמחה, והשמחה זה הדבר שכולנו מחכים ומצפים אליו, שמחה. למרות שחודש אלול זה נראה לנו כזה חודש הרחמים והסליחות, מה, ולשמחה מה זה עושה. אבל אנחנו רואים מקור מספר 5, אחד המקורות המזעזעים בתורה, ובאו עליך כל הכללות האלה ורדפוך והשיגוך עד ישמדך, כי לא שמעת בכל השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, בגלל זה באו כל הכללות. איך יכול להיות? מה העניין של השמחה שזה כל כך חשוב? איך יכול להיות שהכללות מגיעות בגלל הדבר הזה? כן. והוא? לא הבנתי, לא הבנתי את השאלה.
לא, זה נקודה שהתחלתי כבר, אני אומר ביחס לזה, שזה כביכול כללות, אבל באות בפרשה עם השם הכי שמח.
השם הכי שמח שהוא, כי תבוא אל הארץ. אוי, זה דבר נפלא, זה דבר יפה מאוד מה שאתה אומר. למה זה יפה? כי זה אומר בעצם שהפרשה הזו היא פרשת הביאה לארץ. איך האור החיים הקדוש אומר בתחילת הפרשה? והיה כי תבוא אל הארץ, והיה לשון שמחה. כי אין שמחה אלא בביאת הארץ. שנאמר, סיסו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. נכון. אז מה הכוונה? מה הכוונה? תדע לך שהכניסה לארץ מחייבת אותך, זה לדעתי ממש מדהים, זה שני הצדדים של אותו מטבע. איך הפרשה נפתחת? נפתחת והיה כי תבוא אל הארץ, ואז מקרא ביקורים, נכון? תכיר בזה שבאת אל הארץ, וזה מחייב אותך. ואם אתה תכיר את זה בדרך הטובה, לא תצטרך את הכללות כדי להזכיר לך שאתה פה על תנאי. והיה כי תבוא אל הארץ, אין שמחה אלא בביאת הארץ. למה? כי אם אתה תעבוד את השם בשמחה, מה הכוונה בשמחה? מתוך הטוב שנתן לך, מקרא ביקורים, וידוי מעשרות. שמחת בכל הטוב, ושמחת בכל הטוב. אז מה יהיה? לא תצטרך את הכללות. למה צריך את הכללות? כדי להזכיר לך שאתה פה על תנאי. אם אתה זוכר בטוב, אתה לא צריך את הכללות. זה נפלא. זאת אומרת, למה ישיבת הארץ משמחת? כי היא מאפשרת לך לעבוד את השם מתוך שפע. כל הכללות מגיעות רק מתי שהאדם לא עבד את השם מתוך שפע. מתי שהאדם שכח את השם. זאת אומרת, המגמה של הארץ היא לא לעבוד את השם מתוך עוני, אלא אדרבה, מתוך רווח, מתוך שפע, מתוך שמחה, רווחה. אבל מה? אם האדם שוכח, אז הוא מאבד את כל מה שיש לו. אז זה ממש ככה, שהכניסה לארץ זה השמחה. כי אז אתה יכול לעבוד את השם בשמחה. במדבר לא יכולת לעבוד את השם בשמחה. יכולת לעבוד מתוך תלות, אבל לא מתוך שמחה. שמחה מלאה. אז רגע, תראו. טוב, יש כאן הרבה מה להעריך בעניין הזה של השמחה וכל מה שזה כולל. אנחנו נראה שני מקורות ברמב״ם, ונחתום בדברים של מורנו ורבנו הרב אלישע זצ"ל. אומר הרמב״ם בהלכות שופר, סוכה ולולב, מקור מאוד מאוד ידוע מפורסם, שמספר על עבודת השם מתוך שמחה. השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהן. עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. לא מדובר פה בערך מוסף. זה נחמד אם תשמח. אם אדם לא שמח, מה זה אומר? שהוא לא תפס את הפואנטה. לא הבין מה זה עבודת השם. מה זה שמחה? זה נקודה מאוד חזקה. שמחה זה המצב הטבעי של הנשמה. אם אין שמחה, משמע יש חסימה. איך ימימה אביטל זצ"ל הייתה אומרת? יש חסימה, היא מעיבה על השמחה. הייתה חוזרת על זה בווריאציות שונות. מה זה אומר? שכעס או עצב זה מצב של חסימה. יש חסימה על השמחה. והשמחה מה היא? היא חוויה של שפע שניתן. מה? דעת, מוחין, כן, כל הדבר הזה זה העניין. אז למה השמחה שישמח האדם בעבודת השם זה עבודה גדולה? בגלל שהיא הביטוי לזה שהאדם קולט מה הוא עושה. אם האדם לא שמח בעבודת השם, אז מה זה אומר? שהוא לא קולט מה הוא עושה. זה כמו להיות בתוך אוטו ולא לחבר אותו, לא להניע אותו. אוטו בלתי מונע זה אדם שלא עובד את השם בשמחה. וכל המגיס דעתו מתגאה וחולה כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו הכוונה במקומות של עבודת השם, חוטא ושוטה. ועל זה הזהיר שלמה ואמר, אל תתהדר לפני מלך. וכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו, הוא הגדול המכובד העובד מהאהבה. למה? כי הוא מכיר בגודל העבודה, בחשיבות העבודה. וכן דוד מלך ישראל אמר, הוא נקל אותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי, ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם, שנאמר, והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. יפה. זה לגבי עבודת השם בשמחה. עכשיו תראו את המקור השני ברמב״ם, בהלכות שביתת יום טוב, פרק ו, וכשהוא אוכל ושותה, חייב להאכיל לגר, ליתום ולאלמנה, עם שאר העניים האומללים. אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה, הוא ובנה ואשתו, ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש, אין זו שמחת מצווה, אלא שמחת קריסו. ועל אלו נאמר, זבחיהם כלחם עונים להם, כל אוכליו יתמאו כלחמם לנפשם. ושמחה כזו קלוני להם, שנאמר, וזריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. מה אומר הרמב״ם? ששמחה שלא מתפשטת מעבר לאדם שעושה את המצווה, היא פשוט שמחה שגויה. זה הנאה, כן, זה הנאה שלו. אבל מתי שהשמחה מתרחבת, סימן שזו שמחה אמיתית. זאת אומרת, בגלל שאמרנו שהשמחה המלאה היא ביטוי של הארת הנשמה של האדם, נכון? הנשמה של האדם היא בעצם המקור שמחבר אותו להשם יתברך. ברגע שהאדם שמח שמחה אמיתית, אז השמחה באופן טבעי מתפשטת על אחרים, כי הנשמה היא לא אישית שלו. הנשמה קשורה גם לאחרים. אז באופן טבעי הוא מתפשט ושמח. פעם הרגשתם שמחה שאתם בא לכם לשתף אחרים? זה גילוי נשמה. כשהנשמה מתגלה אצל האדם, אז הוא רוצה לתת לאחרים גם. אבל מתי שהשמחה נשארת סגורה בתוך עצמו, אז מה זה? זה לא שמחה. הוא אומר, זה שמחת קריסו, שמחה של הגוף שלו. עכשיו תראו מה הרב אלישע זצ"ל אומר על זה. הגישה הכוללת לעבודת השם מתבררת ביתר פירוט כשהיא נסמכת על ידי רמב״ם ליסוד עיקרי באומרו, וכל המגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו חוטא ושוטה. מקומות אלו הם בעצם אותם מצבים שהזכיר רמב״ם קודם לכן, שבהם מתרחשת עבודה ייחודית גדולה של שמחת מצווה. כדי לטהר את הנפש באותם מצבים, על האדם להתנקות מגאווה. למה? למה להתנקות מגאווה? בגלל שהגאווה היא בעצם חוסמת את האדם מלהיפתח לשפע. ולהפוך לכלי על מנת לקלוט את השפע האלוקי ולשמוח בו. אם הכיר האדם שעובדת קיומו היא מתוך הכוחות שיצר והעניק לו השם, אז לא יחלוק כבוד לעצמו במקומות אלו. עניין זה שופך אור גם על מושג ההזדהות וההתחברות בדרך של פתיחות ולא של גאווה עצמית. לאמור, ציר ההתקרבות לרצון השם אינו ציר אופקי. מה זה אופקי? בגובה העיניים. של דמיון או של השוואה, חלילה. וממילא גם לא ציר אנוכי של סיפוק חווייתי אישי גרידה. אלא, כמו שהרב היה אומר הרבה פעמים, לא ציר אנוכי, אלא ציר אנכי. שבו האדם הוא כלי, צינור שדרכו עובר רצון השם ומתגלה בחיים, שלו ושל אחרים. זאת אומרת, הנקודת השמחה היא תמיד תמיד קשורה לפתיחות למשהו שבא מעליך. וזה מתקשר למה שראינו בהתחלה על הכרת הטוב. כי הכרת הטוב ממה היא נובעת? מזה שאתה חווה את השפע כמשהו שבא מעליך. זה לא מובן מאליו. כשם שאמרה תורה, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. הנה ציינה והאירה דווקא שם את הציווי לא תוסיפו ולא תגרעו ממנו. כי אומרת, אל נהפוך את הדבקות והקשר החי לעניין אישי סובייקטיבי דמיוני. כוונה שהכל מתחיל מהאדם. אלא נתפוס את העניין האלוקי כרשמים עליונים המופיעים אל תוך העולם הזה. ועל פי רצון עליון, העליון האלוקי, יפעל הכלי האנושי כראוי ויישמם כדבאי, כמו שצריך. לכן מוסיף רמב״ם, כי מי שמתנהג על פי כבודו האישי, הרי הוא חוטא ומתרחק מרצון השם. אבל לא פחות מזה, גם שוטה, גם חוטא, גם שוטה. הוא מתנהג כלפי עצמו בחוסר חוכמה. ובחסימה מלאכותית של זרימת החיים. תראו איזה דבר מדהים זה. ראיתם פעם ילדים? ילדים קטנים שמחים. למה? למה הם שמחים בטבע? כי הם לא חסומים, אין להם עדיין את השכל שחוסם. מתחיל כל מיני חשבונות. למה, מתי ילד בוכה? מתי שיש לו איזה, חסר לו משהו, אבל באופן פשוט, אם אין חסימה, הכל זורם, טבעי, שמח. לעומתו, מי שמעמיד כראוי את אישיותו וכוחות נפשו, על מנת להיפתח לשפע האלוקי המופיע דרכו, מתאר את עצמיותו ומשפיל את החלק האנושי כשלעצמו. הוא מגלה באמת את מקור חייו ותוכן כישרונותיו. הוא הגדול, המכובד, העובד מאהבה. ואין הגדולה והכבוד, אלא לשמוח לפני השם. מדהים. הבטחתי לכם, ולסיום אנחנו נעשה את זה, מן הסתם ראיתם את זה אתמול, אבל אני חושב שהדברים האלה מחוברים בצורה חד משמעית לדברים שראינו עכשיו, ולכן נקריא לכם את זה, כי זה באמת דברים נפלאים, ויהיו הדברים עילוי לנשמתו של רב סרן בר פלח. וככה פרסמו שהוא כתב, נדמה לי, ביום הזיכרון האחרון. ביום הזיכרון אנחנו לומדים שיש דבר גדול יותר מהחיים עצמם. יש משהו שבשבילו אנחנו מוכנים להקריב את חיינו, מדינת ישראל. על כך אחשוב בעת הצפירה, בזמן שאעמוד עם כל ישראל בדומיה. אזכר בכל אותם גיבורים, אך לא ארכין ראשי. ארים ראשי למעלה, במבט חד אל הדגל, בחזה מתוח, בגאווה, כי אלה הם אחי, אמיצים ונועזים, שברגעי האמת שמים בצד את כל הרצונות האישיים, ומוסרים את נפשם על קדושת השם, העם והארץ. אלה הדברים של בר, ו... אפשר לקרוא את הדברים האלה ולחשוב שכשאדם עושה דבר כזה, מעשה כזה, אז לכאורה זה נוגד את ה... נוגד את השמחה. כי האדם בעצם מזיז הצידה את כל הרצונות האישיים שלו, ובעצם מוחק את עצמו, אפשר להגיד. אבל אם אני מבין נכון, מה שבר כתב פה, זה כשהאדם מבין שיש משהו גדול מהחיים. איך הרמב״ם כתב? אדם שלא מגיס דעתו, שהוא מבין שיש משהו גדול מהחיים, והחיים שלנו בעצם מחוברים לאותו דבר גדול, שזה החיים. אז החיים שלו בעצמם מקבלים משמעות הרבה יותר עמוקה, משמעות הרבה יותר גדולה. והדבר הזה גופה משמח אותו. כשהאדם מחובר למשהו יותר גדול, זה משמח אותו. ואז הוא גם שמח וגם משמח. אז הדברים של בר, שלצערנו נחשפנו אליהם אחרי שהוא הסתלק מאיתנו, הם בסופו של דבר גם מרימים לנו את החיים למעלה, מרימים לנו את המבט למעלה, ויהיו הדברים שלמדנו היום עילוי לנשמתו, התאורה, ושתמיד יש לי מחשבה כזו שיש איזה חיבור מיוחד בין יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ליום הזיכרון התנכי, שזה ראש השנה. כי בשניהם יש צפירה. ביום הזיכרון יש צפירה שכל העם נעמד ונזכר בנשמות הגיבורים שבזכותם אנחנו פה. ביום הזיכרון של ראש השנה אנחנו שומעים את הצפירה, את השופר, ואנחנו נזכרים בחיים שאנחנו רוצים לחיות. אנחנו מבקשים חיים, אבל אנחנו מבקשים, כמו שהזכרנו שבוע שעבר, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים וכותבנו בספר החיים למענך, אלוהים חיים. אנחנו רוצים לחיות, אבל אנחנו רוצים לחיות למען השם. ואז נזכה לשמחה, נזכה לשנה טובה, נזכה שימלא השם כל משאלות ליבנו, לבכם לטובה, אמן. סלע, בשורות טובות, בשורות טובות.